עמוד קוף סמך ה' אות יוד גימל. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם על פי ההרצאה התורית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולם, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, ובהקבלה של עזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והאקלימה בכלל. את התריס בפני התמיעה מעמידה השקפה המיוחדת, והיא גומרת את פעולתה ביותה מתגשמת בתורה ובמצוות במעשה, שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. הרב דיבר על כל מיני מעלות מיוחדות של ישראל, מעלה של הלשון, המעלה של הלאומיות, המעלה של הרעיונות. כאן אומר הרב שהיסוד היסודות שמתאים גם ליהודים שלכאורה נראים פשוטים, רחוקים, היסוד הזה מונח כבר בפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה אנחנו מבינים בפסוק הזה? שום דבר. אנחנו מבינים מה זה שהשם ברא את השמיים ואת הארץ. אנחנו מבינים מה זה בראשית. יש כל כך הרבה עריכות של דברים על זה. ראשית של מה? מה הכוונה שהארץ הייתה תוהו ובוהו? הייתה ארץ, לא הייתה ארץ, מה זה תוהו ובוהו? ויאמר אלוקים, עם מי השם דיבר? מה זה האור כשעדיין אין מאורות? ויאמר אלוקים, יהי אור. פרשת בראשית והפרק הראשון במיוחד, חתומים בשבילנו באלף מנעולים. ובכל זאת, הפסוקים האלה מלמדים אותנו כל כך הרבה. הפסוקים האלה שלכאורה לא שייכים לתורה. לא הייתה התורה צריכה לפתוח, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה נותן לנו הפסוקים הראשונים שאנחנו לא מבינים בהם כלום? אבל כשמבינים שכל העולם הזה הוא עולם אחד, שכולו נגלה והופיע ברצון השם, ובלי רצון השם שום דבר לא קיים. הכל מתחיל מבינו, גם אם אנחנו לא מבינים איך ולמה ובאיזה סדר, ואנחנו לא מבינים מה ריבונו של עולם פעל בעולם, אבל אנחנו יודעים שכל מה שקיים, השמיים, עולמות הרוח, הנשמה, הפנימיות והארץ, עולם החומר, הכל ממנו. ואם הכל ממנו והכל מריבונו של עולם, ממלך חי וקיים, רם ונישא, גדול ונורא. כשאנחנו מבינים את זה ממנו, אנחנו מבינים שלא ייתכן שהעולם יוכל להיות עולם חשוך. לא ייתכן שבעולם הזה יהיה אי צדק, שבעולם הזה לא יהיה יושר, שבעולם הזה לא יהיו חיים, שבעולם הזה יהיה סבל. זה לא יכול להיות. מוכרח להיות לזה תיקון. מוכרח להיות קץ שם לחושך. אם ריבונו של עולם ברא את העולם מתוך תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ואמר יהי אור ויהי אור, זה הרצון שלו. זה הרצון שלו שהעולם הזה יהיה טוב. ולכן, כשאנחנו רואים שיש עולם שלא מתנהג על פי הרצון הזה, אנחנו מבינים שלא ייתכן שריבונו של עולם לא ימצא את הדרך כדי שהעולם כן יגיע לדרך הזאת. ומכאן זאת הסיבה שקיים בעולם עם ישראל. כשמבינים את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מבינים שחייב להיות עם מאמין. עם שיוביל את כל העולם הזה להבנה, להכרה פשוטה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז אנחנו מבינים את דברי חז"ל במדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית. השם ברא את העולם מתוך החוכמה הגדולה שלו, מתוך הטוב הגדול שלו, בפרק א' בבראשית, המילה שחוזרת הכי הרבה פעמים, חוץ משם אלוקים, המילה טוב. וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. העולם הזה נברא על יסודות של טוב, כי זה עולם של ריבונו של עולם. גם השמיים וגם הארץ. לא רק עולם הרוח. לא רק בשמי השמיים, גם כאן למטה, בעולם החומר, עם כל היצורים, הכל חייב להגיע ולראות שזה עולם של אלוקים. זה לא עולם שנברא על ידי כל מיני כוחות זרים שהופיעו במקרה, אלא בראשית ברא אלוקים. הוא בעל הבית. הוא ברא את השמיים ואת הארץ. ולכן, כשאנחנו רואים שהעולם הזה לא מתאים, וזה לא מזכיר לנו את בריאת אלוקים את השמיים ואת הארץ, בעולם הזה יש הרבה רשע, ויש הרבה טיפשות ובערות, וצרות וחולשות. אז איך ייתכן שהעולם הזה עולם של אלוקים? התשובה, כשיש עם ישראל בעולם, זה יהיה עם של אלוקים. עם ישראל יהפוך את השמיים ואת הארץ לשמיים וארץ של אלוקים. הוא יכניס את ריבונו של עולם לכאן. ומזה ברור לנו שאנחנו כבני אדם, עם ישראל, לא יכולים להגיע לזה בכוחות עצמנו. איך נוכל כבני אדם לתקן את כל הטבע, את כל החברה, את כל הסיבוכים העצומים שקיימים בעולם? יש לנו כוח, אנחנו רק בני אדם, בשר ודם. לכן, הצעד הבא מוכרח שלעם ישראל יהיה כוח אלוקי. אם לא יהיה לו כוח אלוקי, הוא לא יוכל לעשות את זה. מה זה הכוח האלוקי? תורה. לכן התורה היא מסקנה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומי שמבין את זה, שהשם ברא את העולם, מבין שצריך להיות סדר בעולם הזה. סדר אלוקי, לא סדר של בני אדם. לא שבני אדם יתאגדו ביחד ויחליטו איך להטיב, אין סיכוי. בני אדם לעולם לא יתקנו את העולם בשכל שלהם. כל השיטות שבאו לתקן עולם על ידי הפילוסופים והחכמים והמדינאים, דמוקרטיה ומלכות ואריסטוקרטיה ודתות, כולם נכשלות. הקומוניזם והסוציאליזם והאנרכיזם, כל שיטה, מי שיכול לתקן את העולם זה רק ריבונו של עולם, רק בעל הבית. מקור הטוב, מקור החיים. ואת הכוח הזה הוא נתן לישראל. ולכן המילה בראשית היא כוללת את עם ישראל, היא כוללת את תורת ישראל. ואם השם ברא את השמיים ואת הארץ, וגם הארץ, עולם החומר, גם נברא על ידי ריבונו של עולם, וגם הוא צריך להיות טוב, אז צריך שתהיה ארץ מיוחדת, ארץ קדושה, ששם זה יתגלה, שם זה יושפע. לכן זה מסביר גם את ארץ ישראל. וכך, הפסוק הראשון הוא המפתח לעם ישראל, לתורה, לארץ ישראל. הכל נמצא כאן. בתוך המילה בראשית, בתוך המילה הזאת, ראשית ברא אלוקים, יש כאן הכל. אמנם, כמו בגרעין שממנו אנחנו נוטעים את העץ, שמי שמתבונן ומי שמבין יודע שבגרעין הזה נמצאים הגזע והקליפה והענפים והעלים והפירות ופרי פירות, הכל נמצא כאן בתוך הגרעין. וזה הגרעין של הכל. ומי שמתחבר לגרעין הזה מבין שיש הכל. ולכן הרב בדרך החינוכית שלו פונה לדור, לאותו דור שהתרחק, אם לפחות הדבר הזה יהיה קבוע אצלכם, ההבנה הזאת של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כבר לא יהיה צורך להתאמץ יותר מדי להבין שיש עם נבחר ויש תורה נבחרת ויש ארץ נבחרת, כי כל זה בשביל תיקון העולם. כמו שמבינים שהלב, המטרה שלו זה לא רק בשבילו, אלא כל פעולות החיים עוברות דרך הלב, צריך שיהיה לעולם הזה לב. לב ששופע טוב וקודש ואור וחיים וברכה. והלב הזה יכול להשפיע את זה רק אם יהיה קשור עם השם. חייב להיות לב לאנושות. האנושות, שזאת היצירה בעולם הזה הגבוהה ביותר, אז בתוך האנושות צריך להיות עם, צריכה להיות אומה שהיא כולה קודש, והיא צריכה תורת קודש. כי האומה הזאת, עם כל המעלה שלה, כל המעלה של האבות, של רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, אבל איך להוציא את זה אל הפועל? איך לחנך? איך ללמד? בלי תורה לא נצליח. אברהם אבינו חינך, ואברהם אבינו נכשל. אברהם אבינו לא הצליח. כותב הרמב״ם בפרק א' מהלכות עבודה זרה, שאברהם היטה לאמונת השם אלפים ורבבות. ובתחילת פרק ב' כותב הרמב״ם, שאחרי מות אברהם כולם חזרו לסורם. לא נשאר מכל האלפים והרבבות. יצחק, בפרשת תולדות קראנו, ואילו עבודה רבה, עבדים ושפחות, והבית של יצחק היה בית כולו אמונה ויראת שמיים. עם עשיו הרשע, הדבר היקר ביותר בשבילו זה ברכה מיצחק. אנחנו יכולים לתאר איזה אווירה הייתה בבית של יצחק. ומכל אלה לא נשאר כלום. מתי התורה, מתי האמונה מצליחה להשפיע ולהתקיים? ברגע שזוכים לתורת השם מן השמיים. תורת השם מן השמיים זה לא הכוח של אברהם אבינו, זה לא הכוח החינוכי, זה כוח אלוקי. דבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. זה דבר השם. דבר השם בפינו הוא האמת, וזה הדבר שהוא יצליח, והוא ינצח את כל העולם, הוא יצליח לרומם את כל העולם וייתן חיים לכל העולם. כי זה לא דיבור שלנו. אם זה הדיבור שלנו, מי שאומר פסוק אחד, מילה אחת, אמרה משה בתורה, אמרה משה מפי עצמו, הרי הוא בכלל דבר השם בזה. אם היינו חושבים שהתורה היא שכל של אדם, אז עם כל המעלה של התורה, יש לה גבול, כמו שלאדם יש גבול. זכות אבות תמה, אומרים חז"ל. זכות אבות, כמה שאבות יהיו גדולים, הם בני אדם. ויש גבול לכוח שלהם. אבל ברגע שדבר השם בפינו, כמו שאומרת האלמנה הצורפית לאליהו הנביא, אתה ידעתי כי דבר השם בפיך אמת. כשזה דבר השם, דבר השם יכול להחיות מתים. דבר השם יש לו כוח בלי גבול. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זאת תורת השם. רק כשמבינים את זה אפשר להבין את כל מה שעבר על עם ישראל, אפשר להבין את כל ההיסטוריה שלנו ואת כל ההצלחה העצומה שלנו, את היכולת שלנו לעמוד בפני שונאים ומכשולים וקשיים ורדיפות. הכל זה לא אנחנו, זה דבר השם בפינו. דבר השם שאנחנו קוראים אותו ומנסים להבין אותו בשכל שלנו. ובגלל שאנחנו מבינים אותו בשכל שלנו, לפי ההבנה שלנו, אז אולי לפעמים נדמה שזה מה שיש כאן. זה הרבה יותר מזה. זה דבר השם. מה שאנחנו משיגים זה הקצה התחתון של דבר השם. אבל זה לא שולל את הכוח העצום שיש במילים האלה. גם אם אנחנו מבינים מהם רק הבנה אנושית. התוכן שלהם, הכוח שלהם הוא עצום. אדם לא מבין מה האוכל עושה בתוכו. הוא מבין שהאוכל טעים, והוא אוהב לאכול את האוכל כי האוכל טעים. אבל האוכל הזה נותן חיים. חלק מזה מגיע ללב, חלק מגיע למוח ולעורקים ולכבד ולעצמות ולכל חלק וחלק. אף אחד מאיתנו שאוכל הוא לא מבין את זה. הוא רק מבין אם האוכל טעים או לא טעים, אם זה נראה טוב או לא טוב. ככה זה גם בתורה. אנחנו נוגעים בתורה, חושבים שאנחנו מבינים. אבל גם כשאנחנו לא מבינים, התורה פועלת. התורה מלאה חיוניות, כמו באוכל הגשמי, שהוא פועל כל כך הרבה המשכה של חיים ובניין, בתוך כל המרכיבים של הגוף שלנו, בלי שאנחנו מבינים כלום, אבל זה פועל, זה עושה את העבודה שלו. כך התורה. דבר השם שבפינו, שאנחנו בקושי מבינים מה המילים האלה עושות, המילים האלה פועלות כל הזמן. ככל שאנחנו יותר דבוקים ומאמינים ומבינים את זה, זה כבר מגיע להמשך הבא, שאנחנו לא רק אומרים את המילים, אנחנו משתדלים לחיות אותם, להפוך את זה לחיים, למציאות. כי מוצאים מצא חיים ויפק רצון מאת השם. רק שנייה אחת, סליחה. ישראל, תרומה, תורה, חלה.
אז איך זה מסתדר? איך יכול הקדוש ברוך הוא בראשית בשביל ישראל או בשביל תרומה, בשביל...
קודם כל, אמרתי את התוכן. לא דווקא המילה בראשית, אלא התוכן של בראשית ברא אלוקים. בעצם השורש של הכל, לדעת שכל מה שקיים זה מאלוקים. אז בעצם כל מה שקיים זה רק אלוקים. הכל אלוקי. ואז אנחנו רואים את העולם שלנו, ואנחנו לא רואים שהוא אלוקי. אז איך ייתכן שהעולם הזה יהיה אלוקי? מתוך זה שבעולם הזה יש גרעינים שהפכו אותו לאלוקי. יש כוח מניע את הכל. כמו שאתה רואה בגרעין של הזרע שאתה שם באדמה, איך הגרעין הזה מצליח לגדול להיות לעץ? האם תבחן את המרכיבים של הגרעין? תראה כמה יש שם, פחמן, חמצן, מינרלים. תיקח את כל המרכיבים האלה ותשים בעצמך בתוך האדמה. יצמח משהו? שום דבר. בגרעין הזה נמצא גם משהו אלוקי, שאנחנו לא מבינים אותו. כמו שתיקח מרכיבים של הגוף של בעל חיים, ותנסה לעשות מעצמך איזה חי. אי אפשר. איפה שהקדוש ברוך הוא נתן חיים, שם זה נמצא. והחיים האלה, זה הדבר הפנימי, שזה הראשית, שאנחנו לא רואים אותו, ושם נמצא הכל. ובתוך העולם שלנו, מה שמרוכז בבראשית של ברא אלוקים, זה הראשית של ישראל. ישראל עלו במחשבה תחילה. המחשבה הראשונה כאן מרוכז הכל, בתוך הגרעין הזה, בתוך העם הקטן הזה, שהוא פחות מאחוז, חצי אחוז, רבע אחוז של כל האנושות, אבל כאן נמצא הגרעין האלוקי של האנושות. שהאנושות הזאת עתידה להיות כולה, זה יתפשט על הכל. כי אז אפוך למים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. הדבר הזה יתגלה, וזה יתגלה על ידינו. וזה יתגלה על ידינו, כשיש לנו את התורה יחד איתנו, בלי תורה לא נצליח, בלי תורה אנחנו עלולים להישאר בני אדם, כאילו רגילים. כמו שאדם שלא נושא אישה, למרות שיש לו את הכוח היסודי של הולדת בנים, אבל הוא לא יוכל. צריך מישהו שבכוח אלוקי, שנברא לשם כך, מצטרף אליו וביחד בונים. ואנחנו עם התורה, ביחד, יכולים להביא חיים לעולם. כל זה כשיש לנו את התנאים היסודיים בעולם הזה, שזה ארץ ישראל. כשאנחנו עם התורה, בארץ ישראל, נמצא בידינו המפתח של גאולת העולם, השמיים והארץ וכל צבא. כמו שעם ישראל זה הגרעין של האנושות, התורה זה הגרעין של הרוח, של הנשמה, ארץ ישראל היא הגרעין של העולם כולו, כל העולם הטבע. השורש הקדוש שממנו התפשט כל העולם, מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע, יש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים במסכת יומא, פרק חמישי, אלה תולדות השמיים והארץ. רבי אליעזר אומר, תולדות שמיים משמיים. המלאכים, הכוכבים, כל מה ששייך לשמיים, רוחני וגשמי, נברא מהשמיים. תולדות הארץ מהארץ. וחכמים אומרים, אלו ואלו מציון נבראו. שנאמר, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מציון מוכלל יופיו של עולם. מכאן, מהאדמה הזאת, שאנחנו כעת דורכים עליה, ציון. העיר הזאת, ירושלים, מכאן נבנה הכל, ולדעת חכמים, לא רק הארץ, גם השמיים. גם השמיים התחילו מפה. רבי אליעזר אומר, תולדות שמיים משמיים, חכמים אומרים, אלו ואלו מציון נבראו. מכאן הייתה ההתחלה של ההופעה. כאן הגרעין הראשון של השמיים, והגרעין הראשון של הארץ. וכשאנחנו פועלים עם זה ובתוך זה, במקום הזה, יש לנו את הכוחות הגדולים האלה, שאנחנו מובטחים שהעולם כולו יתקדש על ידינו. כן. בראשית, במובן הפשוט ביותר, זה בהתחלה. התחלה שאין לפני זה שום דבר אחר, נכון? זה הראשית. וממי מתחיל הכל? מאלוקים. אז אם הכל מתחיל מאלוקים, הכל צריך להיות אלוקי. הכל צריך להיות קדוש, צריך להיות טהור, צריך להיות מעולה, מלא טוב, מלא צדק. למה אנחנו לא רואים את זה בעולם? איפה זה בעולם? הרי כבר בפרק ב' אנחנו רואים שהנחש משפיע על האדם, ואדם נכשל. אז מה יקרה עם כל הבריאה שהבורא ברא? הכל התקלקל, הכל הולך לאיבוד? אז השם הניח גרעין בתוך אדם הראשון, כמו שבתוך הגוף שלנו. יש מערכת שמייצרת כדוריות לבנות, שהיא מוכנה לקראת פלישה של חיידקים, שמפעילה את הכדוריות הלבנות שמתגברים, הייצור שלהם באותו רגע, מתגבר מאוד עד שהם מוחקים את כל החיידקים. בתוך אדם הראשון יש שורש שיתגלה בהמשך, וזה ישראל. ישראל שהם לא ייפלו על ידי הנחש. לא רק שלא ייפלו, לא רק שישארו, בינתיים העולם כולו יתקלקל. אדם הראשון, אדם וחווה, הביאו כללה על כל העולם. ארועה אדמה בעבורך. קוץ ודרדר תצמיח לך, כתוב. על הנחש כתוב, מכל חיית השדה, מלמד שאף הם נתקללו איתו. אז צריך להיות כוח שגם ירומם את הכל חזרה. לא רק לשמור שלא תהיה הידרדרות נוספת, לקחת להתרומם ולרומם את הכל. איך ישראל יוכלו לעשות את זה? הרי הם רק שורש של האדם. ובאדם יש אפשרות של בחירה בין טוב לרע. יש אפשרות של עלייה וירידה. לשם כך, השם מצרף להם את הכוח האלוקי הזה של תורה. במקום שיש תורה, יש אלוקים. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. מניין שאפילו חמישה, אפילו שלושה, אפילו אחד, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אז כשיש לישראל תורה, יש להם את אלוקים. אלוקים איתנו. אז מה שהיה בהתחלה בראשית ברא אלוקים, ונראה כאילו הכל הלך לאיבוד, הכל לא הצליח, לא הלך לאיבוד. אם אתה מבין שזה מאלוקים, אתה מבין שהוא בעל הבית והוא לא ייתן. אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. השם לא ייתן שהחושך יתגבר על האור בעולם. האור צריך להתגבר, כמו שראינו, גירשת אופל והצבת נוגה. זוכרים את זה מסדר העבודה. בשורך עולם, תוהו ובוהו, גירשת אופל והצבת נוגה. השם ראה את התוהו ובוהו, וזה לא יכול להיות שזה יהיה. העולם לא יהיה עם תוהו ובוהו. אז השם נוטע את האור. יחיד אב המון ככוכב זרח בחושך. מכאן, כמו האור הראשון בעולם, יש אור ראשון באנושות. אברהם אבינו. בשורך פעלו, הפרת כעסך. השם הפר את הכעס, כעת השם לא יכעס יותר על העולם. אבל העולם לא יתעלה עם זה שהשם לא כועס. עם ישראל בעולם, אפילו עם לא דתי, הוא שומר על העולם שלא יתמוטט. אבל צריך גם להרים את העולם. ובשביל להרים את העולם זה לא מספיק. צריך כוח נוסף. וזה הכוח של התורה, שהכוח של התורה זה השתלשלות של אור אלוקים לעולם הזה יחד איתנו. בראשית ברא אלוקים, הוא לא רק ברא ונעלם, אלא השאיר לו פינה אחת, שלשם הוא מגיע. והפינה הזאת זה התורה. יש איזה צינור שהשם משפיע דרכו את האור שלו, האור הישיר שלו, לא רק על ידי האדם ועל ידי הבחירה שלו, אלא האור הישיר של הבורא מושפע לתוך העולם הזה, וזה מתחבר עם אותם זרע הקודש. זרע הקודש מצבת. עם אותם הגזע המיוחד הזה, שהשם לקח אותו מהתמצית שבתמצית של אדם הראשון, כדי להמשיך את הקיום ולתקן עולם במלכות שדי. כדי שהמציאות הזאת לא תושפע על ידי סביבה לא טובה וירודה, לכן השם ברא גם ארץ מיוחדת. כמו שבתמצית של האדם, בשורש של האדם, בשורש של הבריאה, הגרעין של הכל, היסוד של הכל, הוא אלוקי, יש גם ביסוד של הארץ, שורש של הארץ. השורש הוא כולו קודש, וזאת הארץ הזאת. שהעולם הוא צריך להיות אלוקי, שהכל מאלוקים. אם הכל מאלוקים, לא יכול להיות שהרע יתגבר. הוא נקרא בפנים. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. השקפת העולם, המבט על העולם, המבט הכולל, זה מה שעושה אותנו לחטיבה מיוחדת. זה מה ששומר עלינו שלא נתערב עם כולם, והיה שם לגוי גדול עצום ורב, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. הם יכולים להיות בתוך מצרים והם מצוינים, הם מיוחדים. הם תמיד נשמרים. אולי סיפרתי, אולי יש כאלה שלא שמו, היה סיפור שקראתי בזמנו, היה רעיון בעיתונות עם פרופסור סייבין, שהוא מוכר מנוסחת סייבין נגד שיתוק ילדים, והוא היה ידיד של איינשטיין, וכשהוא הגיע לארץ, לזמן שמינו אותו לראש מכון ויצמן, אז פורסם רעיון איתו, ובין השאר שאלו אותו על איינשטיין, על ההיכרות הקרובה שהייתה לו, על האמונה שלו באלוקים, ואז שאלו אותו מה הייתה דעתו של איינשטיין על עם ישראל. אתם יודעים שהיה פעם שאפילו חשבו אולי להציע לו להיות נשיא של מדינת ישראל. איינשטיין לא הסכים, הוא היה עסוק כולו במדע. אבל כששאלו אותו על היחס של איינשטיין לעם ישראל, הוא אמר שהוא זוכר איזה סיפור מסוים. איינשטיין היה באוניברסיטת פרינסטון, זאת אחת האוניברסיטאות המעולות ביותר, שם דבר באמריקה. ופעם איינשטיין אמר לו, בתור משחק, אתה תראה שאני יכול לגלות לך בין הסטודנטים מי כאן יהודי ומי לא. אז איינשטיין הציע פעם אספה של סטודנטים, והציע כאילו כמה תקנות לשיפור המדע וההישגים של המדע. ובתוך התקנות האלה שהוא הציע לסטודנטים, היו כמה דברים שקשורים עם איזה עוול, אי צדק. קפצו כמה ואמרו, בשום אופן לא. אף אחד מהם לא נראה יהודי. הוא אמר לי, סבין, תרשום את כל השמות של הסטודנטים האלה. כולם היו יהודים. יש ליהודים בטבע שלהם את התחושה לצדק, לאמת, שזה בוער בהם גם כשהם בלי תורה. זה דבר שהוא נטוע בתוכנו. ישראל מאמינים בני מאמינים. כשמשה רבנו אמר, אם לא יאמינו לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר על עם ישראל לא מאמינים? יש בישראל שורש של אמונה עמוק מאוד. זה מאוד חזק. רדיפת האמת. אדם שלא מאמין באמת, לא מעניין אותו מכלום. מה אכפת לו? שתהיה תקנה כזאת, תקנה כזאת, אני יכול להצליח. אני, אם יש לי כישרונות, אני אסתדר עם כל התקנות. אבל דואגים גם לאחרים. למסכנים, לרחוקים. הם לא יהיו שלווים עד שיהיה לכולם טוב. זה מסביר לנו למה במהפכה הקומוניסטית, הראשים של הלוחמים למען ההצלה של הפרולטריון הרוסי, הפועלים הרוסים, היו יהודים. לא שהיהודים היו מעורים בתוך החברה הרוסית, החברה הרוסית הייתה חברה מאוד אנטישמית. היא דחתה את היהודים. אבל מי שרצה לגאול את רוסיה, זה היו היהודים. מסרו את הנפש בשבילה. כאילו משהו כמעט חולני ביהודים לדאוג לאחרים. לא רק לדאוג לעצמם, אלא שלכולם יהיה טוב. זה משהו יהודי בטבע שלנו. זה שייך לנו מעצם הבריאה שלנו. זה השקפת העולם שעושה אותנו חטיבה אחת בעולם שלא נותנת לנו להתבולל. זה לא מאפשר לנו להתערב עם הגויים. כי זה לא מתחיל משמירת מצוות או מהופעה חיצונית. זה משהו פנימי שזה מאפיין אותנו וזה קושר את כולנו. קראתי סיפור אמיתי שמישהו כתב את מה שעבר עליו. היה יהודי שעסק במחתרת בלימוד תורה ברוסיה בזמן הסטליניסטי, בזמן מסך הברזל. ואז עלו עליו בבולשת הרוסית ושלחו אותו למחנה עבודה בסיביר, שרוב הסיכויים שלא חוזרים משם חיים. קיבל 11 שנה או 12 שנה על זה שהוא לימד ילדים יהודים, אותיות או תורה. אז הוא מספר, כשהוא הגיע למחנה, אז שם הקשיים, זה קור של 30-40 מעלות מתחת לאפס, בקושי בגדים, בקושי אוכל, עבודה מפרכת בחושך, כשיש להם רק נרות לחדר, בלי תנורים, סבל נורא והיום שכמעט לא משאיר סיכוי לאדם עם כוחות בינוניים להישאר בחיים. ואז הוא שואל, כשהוא הגיע לשם, הוא שאל איפה יש כאן יהודי. אמרו לו הגויים שזה מאפיין את כל היהודים. כשמגיע גוי חדש, אסיר חדש, השאלה הראשונה שהוא שואל, איפה כאן האוכל? איפה המטבח? איך אפשר להשיג אוכל? כי יודעים שזה הדבר הבסיסי, הצורך החיים. יהודי מגיע, כל יהודי שואל, איפה יש כאן עוד יהודי? יש משהו אצל עם ישראל שהם מרגישים שייכים, שהם מרגישים את השייכות ביחד. זה עושה אותנו לחטיבה מיוחדת בעולם. גמרא בברכות, את השם האמרת והשם האמירך. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. השם עושה שיהודים ירגישו תמיד קשורים ליהודים. דתיים ולא דתיים, יהודים אשכנזים וספרדים ויהודים פולנים ותימנים, של אפילו את התפילה שאחד של השני לא מבינים, אבל הם מרגישים זה שלנו ואנחנו נגן עליו ואנחנו נלחם בשבילו ונעשה הכל בשביל לשמור על כל יהודי ויהודי. חטיבה אחת בעולם. הקשר הזה זה משהו פנימי יותר עמוק משכל, מדיבור, מלימוד, ממידות, הרבה יותר עמוק. זה החטיבה הפנימית. וההשקפה הזו, היסוד הזה, של ההשקפה הזאת שעושה אותנו חטיבה אחת בעולם, נעוצה היא בחידוש העולם על פי ההרצאה התורית. שהעולם מתחדש, אבל העולם מתחדש, יש מאין, לא במקרה, לא על ידי איזו התפוצצות של גלקסיה, אלא כמו שהתורה אומרת שהוא התחדש. ומה אומרת לנו התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. העולם התחדש, אבל הוא לא התחדש מאליו, על ידי אלוקים. יש כאן אל עליון, שהוא בעל הבית, והוא המקור של הכל, והוא שולט בכל, וכל מה שנמצא זה ממנו. וזה היסוד, זה הגרעין, שמחיה כל יהודי, ואת כל עם ישראל. ושאם רק מפתחים אותו כמו שצריך, כבר הכל נמצא בתוך זה. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולם. מצוות מעשיות, אם אתה מבין שהשם ברא את הכל, אז השם רוצה ששליחות אלוקית בעולם, אז צריך לעשות. אתה לא יכול להישאר אדיש. אם השם ברא את הכל לחיים, תשתדל להוסיף חיים. תשתדל לשאת אישה, שיהיו לך ילדים. תשתדל להציל חיים, לרפא, לעזור. תשתדל לתת צדקה. תשתדל לעודד, לחזק. כל מי שיש לו איזה חולשה, להשתדל לתת חיים בכל מקום, כי כך רצה ריבונו של עולם. לכן, כאן כל המצוות המעשיות. כל המצוות המעשיות שמחייבות אותנו להשתתף בעבודה של ריבונו של עולם. לא לעמוד מהצד, להיות שייכים לעבודת השם. ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, וזה גם מחייב אותנו להיבדל מהגויים. לא בגלל שאנחנו שונאים את הגויים, אלא כי לגויים יש תפיסת עולם אחרת, והיא יכולה לשבש את הדרך שלנו. ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים כמו הגויים, שאצלהם העיקר זה מלחמת הקיום, מלחמת החיים, העיקר זה לשרוד, להתקיים. אצלנו העיקר זה לא לחיות, העיקר זה להחיות, לתת לאחרים חיים. ואנחנו חיים בעצמנו ושומרים על החיים שלנו כדי שנוכל לתת עוד חיים. אבל אם החיים היו רק בשבילנו, אנחנו לא היינו רוצים חיים. וזה הבדל גמור בינינו ובין הגויים. הגויים אצלהם זה עצם הקיום, לשמור על החיים שלהם. וזה דבר בריא, כי אם לא היו רוצים לשמור על החיים, אז החיים היו קלים. אבל אצלנו, כמו לב, הלב עובד 70 שנה, 24 שעות ביום, לא בשבילו. בשביל הדם שהוא צריך ללב, היה מספיק לעבוד דקות. כל השרירים, אף שריר לא עובד עבודה מתמדת, בלתי פוסקת, רק בשביל אחרים. וזה הלב, וזה עם ישראל. ולכן הלב צריך לשמור על עצמו מכל האיברים. הוא צריך להיות נבדל מכולם. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. צריך לשמור על הלב יותר מעל כל האיברים. כי כל האיברים, כל איבר ואיבר, לא שורשי ולא חיוני לכל החיים. הוא חשוב לשכלול של החיים, אבל לא לעצם החיים. הלב חשוב לעצם החיים. ממנו תוצאות חיים. כל החיים שזורמים מהלב. לכן, מכל משמר נצור ליבך. לכן השמירה שלנו על עם ישראל, השמירה שלנו על הייחוד שלנו, על המבדיל בין ישראל לעמים, היא בשביל העמים. זה לא שאנחנו נבדלים מהעמים, לא אוכלים איתם ולא שותים מהם, ולא מתערבים בהם, לא בגלל שאנחנו שונאים אותם ולא רוצים אותם, אלא כדי לשמור על הכוחות המיוחדים שלנו, שלא ילכו לאיבוד. כי בלי הכוחות שלנו, לא נוכל לתת להם חיים. כמו אבא, שהוא לא יבזבז את הזמן שלו במשחק עם הילדים הקטנים, כי מי יביא להם פרנסה אם הוא ישחק בבית? הוא אוהב את הילדים, והוא רוצה לשחק איתם. הוא לא שונא אותם. אבל רוב היום הוא לא נמצא בבית עם הילדים. האמא נמצאת עם הילדים. האבא, עם כל האהבה הגדולה שלו לילדים, ילדים שלו, בשר מבשרו בעצם מעצמיו. רוב היום הוא לא נמצא איתו. אז כאילו הוא לא אוהב את הילדים, רק האמא אוהבת את הילדים. אולי הילדים חושבים כך. אבל מי נותן לכולם חיים? מי דואג לפרנסה שלהם יום ולילה? מי גם בלילה חושב עליהם ושומר על הכל, ושומר כל הכוחות שלו כדי שיביא להם? כי אם הוא יהיה חלילה חלש, חולה, אם יקרה לו משהו, כולם יסבלו. אף אחד לא יתקיים בלעדיו. ואם יתקיימו, זה יהיה קיום עלוב מאוד. מסכנים הילדים שהם יתומים, בלי אבא. אז ההיבדלות שלנו מן העמים, זה היבדלות של אברהם אבינו. אב המון גויים נתתיך. כמו אברהם שהוא אבא של הגויים. אבא של כולם, וכדי לשמור על עצמו שהוא בתור אבא, הוא לא יכול להיות כמו כולם. כולם יכולים להרשות לעצמם לשחק, לבזבז את החיים. אנחנו לא יכולים. לנו יש אחריות גדולה. אנחנו יודעים שהחיים שלנו מפרנסים המון המון חיים. לכן אסור לנו לזלזל בחיים שלנו. שמואל הנביא אומר לשאול המלך, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, איך אתה מתנהג בענווה? איך אתה מוריד את עצמך לפני עם ישראל? יראוני העם, עם אמרו לי, מה זה אתה שומע לעם? אתה מלך. השם מינה אותך למלך כדי לשמור על עם ישראל. אוי לך אם אתה שומע לעם ישראל. מלך לא צריך לשמוע לכולם. האחריות שלו מכריחה אותו להיות גדול מעל כולם, כי אם הוא ירד לרמה שלהם, הוא ייפול והם ייפלו. אז אם הוא באמת אוהב אותם, זה לא לשמוע בקולם. אמא שאוהבת את הילד שלה, היא לא תיתן לו לשחק במקום לעשות שיעורים. היא לא תיתן לו להיעדר מבית הספר. היא לא תעמוד מול התחנונים שלו בבוקר שהוא לא רוצה לקום לתפילה, היא תקים אותו לתפילה. בגלל שהיא אוהבת אותו. למרות שהוא יגיד לה, את אמא אכזרית, כל האמאות נותנות לילדים לישון, ורק איזה אמא את, ואת אמא לא טובה, זה לא משנה. אמא טובה לא תחוס על כבודה ולא אכפת לה מה שהילד יגיד לה. היא צריכה לדאוג לו, והדאגה לו, גם אם זה קשה. גם אם בגלל זה הוא מסתכל עליה כאילו איזה נודניקית ותורדנית כזאת ולא נותנת מנוחה. אבל האהבה שלה אליו מחייבת אותה. האהבה שלנו לעולם ולגויים מחייבת אותנו להיבדל מן הגויים. להיות עם נבדל. להיות עם נבחר בשבילהם, לא נגדם. הגויים לא תופסים את זה. יש גם יהודים שלא מבינים את זה. יש יהודים שלפעמים חושבים בלב, הלוואי שכל הגויים ימותו ולנו יהיה טוב. ככה יהיה לנו הכל, שקט. הגויים הם רק מביאים צרות לעולם. מי צריך את הגויים? למה השם ברא גויים? אנחנו. להפך. השם אוהב את אברהם אבינו בגלל שהוא מתפלל אפילו על סדום ועמורה. אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריאותיי ושנאת להרשיעם. השם רוצה שיהיה עם שמטפל בעולם, שמרים את העולם, אבל לא יורד לעולם. כי אם הוא יורד לעולם, הוא לא יוכל לעשות את זה. אם אנחנו ניקח מאיתנו את התורה ואת המעלות שלנו, ונצא מארץ ישראל כדי להיות עם כולם, כי אנחנו אוהבים את כולם, מי ירים את העולם? מי יעשה את זה? רק לנו יש את הכוח. רופא צריך להיות כזה שהוא שומר על השעות שלו, שלא ייתן לאנשים להיכנס, כי אחרת, בשעה שהוא יצטרך לעשות ניתוח, הוא יהיה עייף. והוא לא יוכל לראות טוב, וזה יעלה בחיים של בני אדם. אז יכולים להסתכל עליו כמו אדם שדואג לנוחיות שלו, הוא נח בצהריים, הוא אוכל, והוא אוכל בשר, והוא אוכל טוב, הוא מפונק, הוא מתנשא עלינו. רופא אמיתי שומר על הכוחות שלו לא בשביל להתפנק, כי הוא רופא שצריך לדאוג לחיים, וכשצריך לדאוג לחיים צריך המון כוח, צריך המון יכולת של ריכוז ושל טיפול. ואם אין לו כוח, אם הוא עייף, מי יעשה את זה? ואם הוא לא יעשה את זה, אין מישהו אחר שיעשה את זה. עם ישראל זה הרופא של העולם. עם ישראל הוא הגרעין של העולם, שמאיתנו יוצאים חיים לכולם. כל רגע פחות שאנחנו מקילים בלימוד תורה או בתפילה, העולם משלם ביוקר על זה. לא רק אנחנו, העולם משלם ביוקר. העולם קיים על הקשר לריבונו של עולם. ואת הקשר הזה, מי שעושה זה אנחנו. לכן, האמונה הזאת והידיעה הזאת, היא מחייבת אותנו גם להיבדל מהגויים, כמו שאנחנו רואים, שהשם רוצה לבנות את אברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אתה תצא, תעזוב את כל המשפחה. למה? מה זה? להיות איש קדוש זה, זה להיות נגד החיים? נגד כולם? אפילו את המשפחה, את הקרובים, את האהובים, אני עוזב את כולם? זה בשביל כולם. וזה אתה תציל את כולם. בזה שאתה תגדל ועשך לגוי גדול ועברכך והגדלה שמך, מה יהיה בסוף? ונברכו בך כל משפחות האדמה. בזה אתה תביא ברכה לא רק למשפחה שלך, כל משפחות האדמה. אבל זה יהיה על ידי שתתבדל. ההיבדלות הזאת והחטיבה העצמאית הזאת שנראית אולי למי שלא מבין, למי שלא יודע, למי שלא מבין את המחשבות שלנו, ובעצם אלה המחשבות של ריבונו של עולם, שאנחנו חייבים להיות מיוחדים כדי להגיע לקדושה העליונה שלנו. אי אפשר שנגיע לאותה קדושה כשאנחנו מושפעים מהגויים. כשאנחנו יכולים לדבר בלשון הקודש, ואנחנו מדברים בלועזית, אנחנו מאבדים חלק מהכוחות שלנו. אם אין ברירה, יש אנשים שלא מבינים את השפה, לא מבינים את לשון הקודש. אז טוב לדעת, להכיר שפות כדי לדבר איתם. אבל באופן רגיל לדבר, כדי להראות שיש לנו יכולת, הבנה, ואנחנו נכניס כל מיני מילים באנגלית בתוך הלשון שלנו, זאת הורדה, זה ירידה. במקום לדבר בלשון הקודש, אוקיי, ווול, מה זה? בשביל מה? יש לך מילים שכל אות היא קדושה. אלה אותיות של התורה. מילים של התורה. למה להשתמש במילים הלועזיות? זה רק משפיל אותנו. וזה מחליש את כל העולם. כל חולשה שלנו, כל ויתור שלנו על חלק מארץ ישראל, זה משפיל את כל העולם. זה ישאיר מלחמות בעולם בלי שלעולם תהיה תקנה. עד שלעם ישראל לא יהיה שלום שלם, ושעם ישראל לא יהיה במקום שלו, ויבנה בית המקדש, לא ייפסקו מחלות מהעולם, לא ייפסקו מלחמות. מתי ייפסקו המלחמות? כשיש משיח בן דוד, שם כתוב, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. מתי? כשיגידו הגויים לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב. ברגע שעם ישראל יהיה מיוחד, והארץ הזאת לא תהיה ארץ שהמרכז שלה זה תל אביב וגוש דן, אלא ירושלים, בית המקדש, מקום של תורה, אז העולם כולו יתהפך. כל העולם יתקדש. כל העולם יבוא לכאן לא בשביל להילחם, בשביל לקבל. בשביל להתקדש, ואז אנחנו מועילים לכולם. כמה מיליונים של בני אדם נהרגו במלחמות? כמה מיליונים נהרגים, מתים במחלות? כמה צער יש בעולם? ואת הצער הזה אנחנו יכולים להפסיק. זה בידיים שלנו. כי אצלנו המפתח של החיים. כשהלב יהיה בריא מאוד, הוא יבריא את הכל. אנחנו רואים את זה בנביאים, ואנחנו מבינים מתוך דברי הנביאים, שאנחנו לא באים לאבד את העולם בדיוק להפך. השם למבול ישב, כשרואים את המבול, ונראה כאילו הולכים להרוס את העולם, וישב השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן. זה בא לתת עוז, זה בא לתת כוח. השם לא רוצה לאבד את העולם. ריבונו של עולם מצר על העולם, אפילו על סדום ועמורה. אתם מכירים שבספר יחזקאל, סוף פרק ט"ז, יש שם נבואה שגם סדום ועמורה בסוף יקומו לתחייה. גם להם תהיה תקומה. השם יקים את הכל, אבל מאיפה? מכאן, מהארץ הזאת, מירושלים, מהקודש. הקודש הזה יבריא את הכל. ממנו תוצאות חיים. כל זה שייך לגרעין הראשון. השקפה המיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולם. א', את ההבדלה הלאומית המצוינת. מצוינת זה לא רק שון ציון מצוין, לציון מיוחד, בולט, מובלט. ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה. אומה כזאת צריכה ארץ מיוחדת. היא לא יכולה להיות בארץ רגילה. כן, הכרם הזה אשר אתם, אומר החבר למלך הכוזרי, כשהוא שואל אותו, מה יש בארץ ישראל? מה יש כאן? הוא אמר לו, שמעת שיש אדמות מיוחדות, שהאדמות האלה מגדלות פירות מיוחדות, ושפע גדול? הוא אומר לו, אבל לא שמעתי על יושבי ארץ ישראל שהם מיוחדים כל כך. הוא אמר לו, כמו הכרם, שכדי שהכרם הזה יצלח, לא מספיק האדמה הטובה, צריך גם הטיפול הנכון. הפירות הנכונים שמתאימים לאדמה הזאת, אבל גם טיפול נכון. הטיפול הזה זאת התורה. הפירות האלה זה עם ישראל. הכרם, האדמה, זאת הארץ הזאת. ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע. כתב אחד מהסופרים לגויים, סופר גוי. אתם לא מכירים באמת את עם ישראל, כי עם ישראל חי בתוככם, וכל מה שאתם קוראים מהספרות שלו, הוא כותב בגלל שהוא פוחד מכם. אתם תכירו את עם ישראל באמת, ותוכלו לעמוד על הערך שלו, כשתתנו לו לחיות בלי שום שעבוד בארץ שלו. ואז כשהעם הזה יוציא את הדברים שלו שם, כמו שהתנ"ך נכתב כאן, כאן האומות יכירו לדעת מי זה עם ישראל באמת. כי כל מה שהוא כותב בחוץ לארץ זה מתוך לחץ, מתוך השפעה. טוב לגויים שעם ישראל תהיה לו ארץ, ששם הוא יחיה בלי מפריע, שהרוח שלו תהיה כאן בלי שום הפרעה, שלא יבואו להשפיע עלינו את התרבות הזרה. כי אז העולם יזכה לקבל את התרבות שלנו, את רוח הקודש שיש לנו. ובהקבלה של עזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והאקלימה בכלל. קודם כל, שאנחנו נהיה נבדלים מהעולם בלי שום תרדה ואיום עלינו. שנית, לארץ הזאת יש גם תכונות מבריאות. יש בה כל מיני תכונות של קודש. אווירה של ארץ ישראל מחכים. המים של ארץ ישראל, האדמה של ארץ ישראל, הפירות של ארץ ישראל. קדושת השכינה שנמצאת בגלל קדושת הארץ. את התריס בפני התמיעה מעמידה השקפה מיוחדת. השקפה מיוחדת הזאת, שמלמדת אותנו את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובראשית ברא השם את ישראל נבדלים מכולם, זה מחייב אותנו לא להתערב עם הגויים. כשבחור יהודי רואה אישה גויה, הוא צריך לדעת שהמרחק בינו לבינה זה מרחק של תיקון עולם או הרס עולם. ואי אפשר לאהוב את הגויה, גם אם היא נראית יפה, וגם אם היא מדברת יפה, כי המרחק בין ישראל לגויים זה מרחק של שמיים בארץ. רק כשהתורה תהיה מוטבעת בתוכנו, אנחנו נוכל לשמור על עצמנו בלי שום חשש. לא עם איומים ולא עם לחץ, אלא מתוך הטבע שלנו. שאם אנחנו רוצים להיות מה שאנחנו, אנחנו לא יכולים להיות כמו כולם. כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הרב לא יאכל עם תלמידיו ולא ישחק עם תלמידיו, אלא מטיל בהם אימה ומורה. למה? כי אם הוא רוצה להשפיע עליהם תורה, אם הוא יצחק איתם, הם כבר לא יקבלו ממנו. אז זה לא בגלל שהוא שונא אותם או מתנשא עליהם. הוא רוצה להבריא אותם. ולהבריא אותם ולגדל אותם צריך על ידי יראה, אין ברירה. ירמיהו הנביא. כמה פעמים בנבואה הוא אומר, כמה קשה לו להיות נביא. הוא לא רוצה להתנבא. השם שולח אותו להגיד לעם ישראל שהולך להחרב בית המקדש, הולכת להיות גלות. והוא צריך לבשר את הבשורות האלה, וזה מאוד קשה. תארו לעצמכם שמישהו יודע על מחלה מסוכנת, או אסון כבד, חס ושלום, שקרה באיזה משפחה, והתפקיד שלו ללכת לבשר למשפחה. מי רוצה לספר את זה? מי רוצה להיות שליח לדבר כזה? אבל כשהוא יודע שזה התפקיד, הוא עושה את זה. ירמיהו לא רוצה להיות נביא. כי כשהוא נביא, כולם חושבים, הוא אדם רע, בגלל זה הוא מספר לנו רעות, בגלל זה הוא צועק עלינו, הוא מוכיח אותנו. אבל זה לא נכון. כותב בתנת ואליהו, שמי שזכה לרוח הקודש, זה מי שהיה מתנפל לפני ריבונו של עולם, ומתחנן על כבודם של ישראל. הנביא מתפלל על עם ישראל. הוא רוצה של עם ישראל יהיה טוב. ויש לו תפקיד להגיד להם דברים קשים, ואז כולם אומרים, תראו, הוא שונא אותנו. הוא מרוגז עלינו. וכמה זה קשה לו. כמה זה נראה לו ההפך מכל השליחות שלו. ככה גויים אומרים על עם ישראל, שאנחנו שונאים אותם, ושאנחנו מרחיקים אותם. גוי נגע ביין, אנחנו שופכים את היין. איזה אנשים רעים אנחנו. כמה יהודים מלאים מחשבות רעות על הגויים. הרי אם לא נשמור על עצמנו, הם לא יישארו. אנחנו חייבים לעשות את המלאכה הזאת, למרות שהיא קשה. לשמור על... ממשפחות הגויים, היבדלו בחורים, שאומר הפייטן. להבדיל את עצמנו למענם, למרות שאולי זה נראה להם קשה. את התריס בפני התמיה מעמידה השקפה מיוחדת. והיא גומרת את פעולתה, אבל לעשות את זה בשלמות, רק ביותה מתגשמת בתורה ובמצוות במעשה. לא מספיק להשאיר את זה בהשקפה, צריך גם במעשה. שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. כי אם החיצוניות לא תהיה בריאה, כמו שיש תפוז שאנחנו משאירים בתוך המקרר, ולא שמנו לב, והתפוז היה רקוב, קצת מים רטוב, קצת מים על הקליפה, לאט לאט התפוז כולו ירקב. אם יש חיצוניות לא טובה, זה יחדור פנימה. אם אנחנו נזלזל במצוות, זה עלול לגרום ריקבון שיחדור לנשמה. הנשמה הזאת שהיא בריאה, ויש לה מקור של חיים כל כך אדיר, היא זקוקה למעטפה הזאת של הגוף, שהוא יהיה שמור ונקי. וזה על ידי שמירת מצוות למעשה. היה לו טוב.